כן, והיה צועק, מישהו בא, הם מסתלקים, או הייתי שומר, או אדם היה שומר, מי עוד היה איתנו, אני לא זוכר, היה מייטרס אני חושב, לושיק, גם לושיק היה, גם אתה היית, גם, הנה עכשיו כולם מודים, אין בעיה. כך שלא יודע מה הרופא שיניים, אתה חיפשת, רגע אחד יוסי, אני מתחיל לחשוב שזו הייתה אולי רופאת שיניים. וההסתלקות הפתאומית של עונש, האמת היא, אף אחד מאיתנו עד לימיו האחרונים לא ידע שהוא במצב כל כך קשה. אנחנו פגשנו אותו, אני חושב שלפני שהוא התאשפז, לא, גם לפני שהוא התאשפז, אנחנו היינו באיזה מפגש אצלו בבית, והכל נראה כרגיל. ולפני מותו, לא, אבל לא, לא, אבל לא היה, ידענו חלקית.
ידענו שבלילה הוא התאשפז.
כן. וגם בבית חולים כמה ימים לפני שהוא נפטר הוא דיבר ואפילו סיפר בדיחות, כי הוא היה תמיד אוהב לספר בדיחות, ואני זוכר אותו עם החיוך של הבדיחות לפני שהוא נפטר.
שאלה היא לכם, אם אתם מסוגלים להגיד, אתם זוכרים האם זה טבוע בזיכרון לא קולקטיב, בזיכרון האישי שלכם, חוויה בפולניה שאתם יכולים לבטא אותה בפולנית? כמו שאתה, למה זה הביא לי את השאלה? זאת אומרת, אולש שמר ואמר, תברחו, אתה זוכר את זה, הוא אמר את זה בפולנית, איך הוא אמר את זה? אני בטוח, לא, אתה מתרגם עכשיו, זה אצלך בזיכרון, כי אצלי לא. אצלי יש דבר יחידי שכן נשאר לי, זה מהכדורגל. זוצה אישם, זה נקרא, הייתי שואר, אמרו לי, זוצה אישם. אז זה הדבר היחיד שנשאר לי כאו, פה ושם, איזה שם מטבעות לשון.
אתה
שואר? כן, מטבעות לשון או חוויה רגשית שהיא נחרטה אצלכם בפולני.
כן, נחרטה שם. מייטרס היה אחד המעיל שהלך מכות עם, הוא היה חזק, הוא יכל, אם היה משהו בעיה אז הוא היה בא לעזור. הוא אמר לי דבר אחד, תשמע, או שאתה יודע לרוץ מהר, או שאתה להסביץ חזק. הוא הרביץ ואני רצתי.
אבל בפולנית, איך הוא אמר את זה? אתה זוכר את זה בפולנית?
לא, אני לא זוכר את זה בפולנית, בדיוק, אבל אני זוכר את זה, מה שהוא אמר.
האם יש בתוך
החיים? רובן, אתה לא אמרת מילה, בוא נשמע לך משהו, חוויות. אם
זה
חרוב
בתוך
החיים,
אני
אומר
משהו, אני אגיד. כחוויה. מעניין.
אני לא מדבר על זה.
אם מישהו זוכר שפעם אחת לקחו אותנו שם לעבוד על תירס, לעזור בתירס, ואני זוכר, אני עבדתי כל כך קשה לעזור למדינה, והוא שם החבר'ה פרטיזנים שלא עשו שם דבר, ומי שדברים כאלה נכנסים ולא יוצאים, זוכרים דברים קטנים ופשוטים ונשארים בזיכרון.
השאלה אם אתה זוכר בפולנית משהו, והוא צודק.
איך אומרים אפילו תירס בפולנית?
אתה מבין?
דקות.
אבל אנחנו, מה שאני כן זוכר, למשל,
הנה, חכה, שנייה.
אתה עכשיו הזכרת לי.
שאמרת זה. אנחנו גם הלכנו לחפש את המזיקים בתפוח אדמה. בשדות. היו שולחים אותם מהבית ספר, לחפש סטונקה ז'מניאצ'אנה, זה מה שנשאר, זה סטונקה ז'מניאצ'אנה, זה מין כזה.
מתי זה היה?
זה היה בשנות ה-50. סטונקה ז'מניאצ'אנה, הלכנו לעובדה? אתה יודע מה? אולי? אתם בכלל כנראה הייתם קפיטל. אני זוכר. לא לעבוד, זה היה מטעם תנועת הנוער, מהבית ספר, היו מסיעים אותנו לכפר, לחפש סטונקה ז'מניאצ'אנה.
כן, אני לא יודע אם יש עוד סיפורים מעניינים מהזיכרונות של הלימודים, או אני לא שאני לא מדבר על לימודים, מדברים להפך, על לא לימודים. אז היה משהו גם בלימודים, למדנו משהו.
סיפור, אז מה ש...
מה שכרגע הזכרת לגבי איסוף תירס, אז אני בדיוק זוכר את המקרה, אספנו תירס והופיעו שם שלושה בריונים שטויים קלות. המדריך שלנו, המנהל שלנו לקבוצה, אז היה קביעטקובסקי. הוא היה מתאגרף ככה מתוח, ואני מסתכל מי החבר'ה השלושה האלה, השכנים שלי מהרחוב. הוא אומר, עדק, הם חיפקו אותי, וחבר'ה הסתכלו מהכיתה, זה החברים שלך מהרחוב. אז זכור לי את המקרה של הקוקוריזה, והם אמרו, אנחנו לא מפחדים מאף אחד, והוציאו סכינים. אבל אודות לי, לא תאמה. רק אודות לך אמרו לי, אנחנו עוזבים את החבר.
אז תודה רבה. תודה רבה. אתם הלכתם לקוקוריזה.
סליחה, מי מכם למד צרפתית? אתם זוכרים את המורה לצרפתית שהייתה נכנסת בדלת עם מחברות, כן? והייתה נעמדת, אריסטוקרטית מושלמת, נכון? והייתה אומרת קומפוזה, ומאז אנחנו היינו שוכבים ובוכים מצחוק. הייתה מקריאה כל אחד את הקומפוזה של כל אחד, והיינו ממש בוכים. לא, לא סתם, זה הייתה ממש הצגה.
היא הייתה גם יותר מהי, הייתה פילגת של מישהו.
כן, נכון, קארול סיפר בבית ספר סיפור שלם.
אני לא ראיתי אותה שהיא הולכת מהבית ספר איתו.
אוקיי, אז זה הסיפור של קומפוזה מאוד...
קארול לפי סיפורים שתפס נכנס לחדר בורים לבין,
נכון,
ותפס אותם על השולחן.
אני קצת קשה לי להאמין שבפולניה על השולחן עשו את זה. אישה פולניה תעשה את זה.
הוא חשב שמתחת לשולחן.
תגיד לי משהו.
שאני אעלה על השולחן?
פן
דירקטור.
כן. טוב, אני לא יודע אם אתם עדיין יש לכם זיכרונות, או שאנחנו מנסים לאט לאט לסיים את ה... כן, בבקשה.
כל אחד?
כן, לא.
עוד אחד ועוד אחד.
לא, מה שאני אחרת. מי זוכר מה עשינו כשסטלין מת?
בכינו!
כן, לא רק שבכינו, אני זוכר את עצמי עומד ליד הפסל שלו שלוש שעות בלי להזיז אצבע.
זה היה יאיר.
כן, בערך, כן. כן, עמדנו,
שפידו. בכינו ושמענו
על הלאומים. זה נחרט עד היום.
אני ממליץ לכם על ספר מצוין שיתאר לכם איך הוא מת. ספר שקוראים לו סטלין, כן, לא יכול לקרוא אחרת. ספר של 500 עמודים שכתב היסטוריון רוסי. שם מתארים איך סטלין מת באמת. באיזה מצב, באיזה זוהמה, באיזה פחד, איך הוא שכב. יום וחצי, אנשים לא עזו לגשת לבדוק אם הוא באמת מת. וכשהוא מת, בריה הגיע ואמר, תגידו לאף אחד שום דבר, ורץ לתפוס את השולחן שלו, ואז עצרו אותו. ככה שכדאי לכם לקרוא את הספר.
כן, אני יודע שפעם שעברה שהיינו נפגשנו בפולניה, אז טשק היה גם איתנו, והוא בא עם רעיון שאנחנו נכתוב ספר, הוא יכתוב ספר, ושכל אחד יספר לעצמו, אבל לפני הבית ספר, זאת אומרת, מאז שזוכרים או לא זוכרים או סיפורים, עד לבית ספר. אני לא יודע מי מכם עשה את זה ושלח לו וחומר, וזה אני לא שמעתי ממנו מאז, אני לא יודע אם מישהו מכם שמע ממנו, אני לא יודע בדיוק מה הבעיות איתו, אבל... זה יכול להיות מעניין, כי זה שני דברים פה אנחנו עושים כרגע, זה כמו, יש לנו אלבום, זה מה שעשינו היום ומה שעשינו קודם, שזה יהיה מין איזו שאנחנו מספרים על עצמנו, אבל זה מי הבית ספר והלאה. ופה הספר הזה שהוא חשב לכתוב, זה היה יותר סיפורים או מה שזוכרים איך זה היה, כי הוא עבר זה הסיפור שלו, חיים, בטח שמעתם. אני שלחתי לו משהו, אני לא יודע אם אתם עשיתם.
זה בעצם לא בדיוק ככה. דיברתי איתו על הנושא הזה, בעצם הסכמנו שכל אחד יספר מה שיש לו לספר על חייו. כי לא לכל אחד יש לו את הסיפור הרחב שהיה לו בתולדות לסטאשק. דינניח, היה לי חיים הפשוטים, הרבה יותר פשוטים, ולא זוכר בדיוק מה קרה לי, מה התקופה הזאת היא כל כך מעניינת. זאת אומרת שבעצם של כל אחד יספר מה שיש לו, מאז עד עכשיו, ואז אולי נוכל לכתוב איזשהו סיפור שנוכל לתת לילדינו. אולי יום אחד יוכלו לקרוא את זה ומשהו ייזכר להם נחמד.
יש לי עוד דבר מעניין לשאול אתכם, אני לא כל כך, אתם זוכרים את ההגעה שלכם לפולניה אחרי המלחמה? אתם נולדתם רובכם ברוסיה, זוכרים? מזה השאיר לכם איזושהי חוויה מיוחדת, כי אני זוכר תמונות מאוד מיוחדות. מרוסיה. ברכבות. דבר אחד. לא, לא, גם לא, זה סיפור נהדר. לא, אצלו זה סיפור פנטסטי. את זוכרת? לא, אני זוכר את המפגש של אמא שלי עם האח שלה, שזה היה משהו שהוא מאושוויץ, והיא פגשה אותו. אבל יש עוד משהו שמעניין אותי. אתם הלכתם, ניסיתם ללכת, או הוריכם ניסו ללכת למקום העיירות שלהם, או הערים שלהם, או מקום הלידה, לראות את המקומות יחד איתם? הלכתם, וזה חוויה. לא, כי אני הלכתי עם אמא שלי איפה שהיא נולדה, לא, כן, היו יום, היה עדיין, עד היום יש מקומות. הלכנו לכפר שנולד הסבא שלה ואיפה שהיא נולדה, ועקבו אחרינו, וזו הייתה תקופה מאוד מסוכנת, כי הרגו את היהודים כמו מטורפים. היא ואחי הלכו, פרשקה, על יד פרשקה היה, קלוצ'בורג היה, אז שם באו אנשים והביאו להם את ה... דברי קודש של המשפחה שלה, ומיד אחר כך עקבו אחרינו, ואיכשהו אני זוכר שהם לטפו אותי וחילצו אותנו, משטרה, לא משטרה, כמעט חיסלו אותנו שם. זאת אומרת, היהודים פחדו לעשות את זה, ללכת לעיירות האלה שמהם באו, כי ידעו שהורגים אותם. כי ידעו שהורגים אותם אחרי המלחמה. אני מדבר על שנים 46, 47, 48, 49 עד 50. הרגו את היהודים. פשוט חסלו אותם, כי פחדו שהם באים לסוף. אז אני מדבר, אני מדבר בדיוק על זה. גם אני נולדתי ברוסיה, אבל הורינו נולדו בפולניה. אנחנו היינו רפטריאנטים, מה שנקרא, רפטריאציה. עכשיו, שלי, אמי אמרה, אנחנו הולכים לראות את הבית ספר שלי בפרשקה. זה מאוד עניין אותי. והייתי אז בן כמה, בן שש, לא זוכר. וזה היה נורא מסוכן. היו יהודים שכן נעזו וכן הלכו לראות את הבתים הישנים שלהם.
זה מעניין שילד בן שש עניין את הדבר הזה, ובדרך הילדים בני שש זה לא בדיוק הדבר שמעניין אותם.
לא, לא, אותי זה עניין. אותי זה עניין כי אצלנו בבית בכלל זה הבית מלא סיפורים. כל הזמן מפגשי סופרים, מפגשי זה. כי אבא ריכס סביבו איזו קבוצה של אנשי רוח שתמיד סיפרו סיפורים. אז אני הייתי קולט את זה, את הסיפורים האלה. והוא גם נסע לצ'כיה, לרוסיה, לראיין אנשים. אבל אני יודע שהיו חלק מיהודים אמרו, לא רוצים לשמוע, לא רוצים ללכת. חלק מיהודים, אז אני באמת מעניין אם אתם חוויתם חוויה כזאת, ללכת למקום הולדתם של ההורים או למקום ה... יישוב שלהם.
אני יכול להגיד שאני חושב שהרוב אחרי המיל, אחרי שגדלנו ושנסענו לראות את המקומות שההורים שלנו, מאיפה הם ואיפה הם גרו שם. אבל לא עם ההורים. לא עלי.
עם ההורים, בעצם עכשיו כולם נוסעים. עכשיו זה בסדר.
בעצם זה מעניין איפה שכל אחד נולד. נניח, אני נולדתי בקזחסטן.
גם אני בקזחסטן. אני עכשיו נולד. אני עכשיו סמי פלטינס. אתה באלמטה
בורוזבקה.
אבל תשמע, אני הולך עכשיו להוציא תעודת לידה שם. צריך, אמרו לי,
זה רשום שם?
אני מאמין ש...
בקזחסטן?
כן, כן.
רשמו אז?
לידה בבית חולים רשמו.
איזה בית חולים? גם בית חולים של מורוזובקה.
מורוזובקה, אני אגד יוצא מפולט.
מזל שיצאתי בכלל.
קוסמודרום.
ומי נולד באוזבקיסטן? אני רוצה לספר לכם סיפור שקשור בי אישית, שמבחינת זיכרונות ילדות. אני נולדתי באוזבקיסטן, ואימא שלי ממוצא, לא בתשקנט, על יד תשקנט, בעיר מאוד עיירה או עיר מאוד דתית, שחרי ז'אבסק. כן, מי ש... סליחה, לא ביקרתי שם. אימא שלי ילידת רוסיה ואבא שלי יליד פולין, אבא המוליד, אני מדברת, וזה חשוב שאני רוצה לספר את זה. אני זוכרת את ה... באוזבקיסטן בזמן המלחמה, אמי פגשה את המשפחה שלה, את האחיות ואת האימא, וכנראה הודות לפגישה הזאת, למפגש הזה, אנחנו נשארנו בחיים. זאת אומרת, כי הם עבדו כאחיות בבית חולים, והזמנים היו מאוד קשים, הייתה מלאריה וטיפוס ואיזו מחלת עיניים, שכל זה אני עברתי יחד עם אימא שלי בזמן המלחמה, והיה רעב, חוץ מזה, כל הדברים ה... עכשיו... אבא שלי היה קומוניסט שרוף. הוא היה ברוסיה עוד בזמן שפרצה מלחמה, וככה הם הכירו. אמא שלי לא ידעה פולנית, היא הייתה ילידת רוסיה. הוא גויס לצבא אדום, ואחר כך אמא קיבלה הודעה שהוא נהרג. אחרי תום מלחמה, כל אחד שהייתה לו, היה לו פספורט או נגיעה לפולין, היה יכול לחזור. אמי עזבה את המשפחה שפגשה, שנתקלה באוזבקיסטן, ויצא ברכבת, אני לא זוכר, אני זוכר את הרכבת, אבל ממנה אני יודעת שהיא נסעה בערך ארבעה חודשים. ארבעה חודשים, תחנות, ו... סליחה? כן, מתשקנט. עם תחנות רבות. כל הזמן הצגתי לאמי עדיין לא. וכל הזמן הצגתי לאמי שלכולם יש אבות, ולי אין אבא, ולא מעניין אותי שום דבר, אני רוצה אבא. ובכל מקרה, באחד התחנות, עכשיו אני מבינה שזה היה כנראה במינסק או באיזשהו מקום, עלתה קבוצה של פרטיזנים, חיילים, במדים, ככה פה, זה אני זוכרת, צמודים, ופה ככה קצת...
נכנסי רכיביים.
כן, ואנחנו הילדים, היו שם משפחות שלמות, המון ילדים, זה הסתובבנו ביניהם, וקיבלנו סוכריות, לא היה חסר שום דבר, הסתובבנו ביניהם, ואני התבייתתי על איזה חייל, ואמרתי לו, תשמע, אתה מאוד מוצחן בעיניי, אתה רוצה להכיר את אמא שלי, אתה רוצה להיות אבא שלי? הוא אמר, למה לא? בסדר. הבאתי אותו לאמא שלי, וככה אני בעצם הכרתי ביניהם. מה שאני רוצה להגיד, מה שקנץ אמר, האם הלכנו לראות את ההורים, הלכו לראות העיירות בזה. למעשה, אמא שלי... עזבה את אוזבקיסטן ורצתה להגיע לעיר של אבא לדעת מה לחפש את המשפחה. לאף אחד לא היה מושג מה קרה בפולין. ככל שהתקרבה הרכבת, זה אמא שלי אחר כך סיפרה לי, התבררו שמועות אף אחד לא יעיז לנסוע לביילון או איפה ש... כן, מאיפה שאבא שלי, לראות, או זה, כולם ידעו שהמשפחות נעלמו ונרסו. אבל הסיפור הוא בעצם איך אני הכרתי את אבא שלי החורג, בעצם. איך עשיתי להם את ההכרה. אני זוכרת את המעמד של... איך אומרים?
המפגש.
מה? של האימוץ, כן. את שהייתי זומנו לבית המשפט, וזוכרת לשופט אפילו, שנשאלתי אם אני מוכנה, כן. הייתי בת 6.5, משהו כזה. 6.
רגע, שאתם...
כן, 6.
וחייתי במשפחה בברוצלב.
אתה רוצה להחליף כזה?
כן. אם היית רוסייה.
כן. למדנו פולנית. אני הגעתי... כן, אני הייתי... שלמדנו רוסית, הייתי אחד הטובות.
אז זהו. כי אני הגעתי במשפחה
כזאת גם.
כן.
שתמיד הוא קרוב יותר.
כן, אוקיי.
לא, לא, תמשיך, אני לא רוצה להחליף.
אז זה למעשה הסיפור של טרגדיה שבעצם מצב טרגי, כן, הוליד המצב, והבחירה שלי הייתה יוצאת מן הכלל, כן, אדם יוצא מן הכלל, כן.
יש לך
שני בנים
רווקים?
יש לי בת עדיין. לא, זה דבר מאוד מעניין, הסיפור הזה של נשים רוסיות, זה לא כך משתייך אלינו, אבל אנחנו מאוד הכרנו הרבה משפחות שהיהודים הכירו רוסיות בזמן המלחמה, בכל מיני הזדמנויות, ורוסיות, אבל לא יהודיות, רוסיות, והביא אותם בזמן המלחמה, התחברו עם רוסיות שחלקם היו אלמנות, ואני הכרתי גם משפחה כזאת, אגב, הם הגרו אחר כך לדנמרק. הוא היה עיתונאי, היה חבר של אבא, דודוביץ' קראו להם. לא יודע, בטח. בכל אופן, קראו לה אניה, אני זוכר, אניה, והיא דיברה פולנית, תמיד זה, אהבתי לשמוע, מין שפה אחרת. פולנית עם מבטא רוסי, לכן שאלתי אם את שמעת בבית את המבטא, חצי פולנית, חצי רוסית.
פולנית עם יקי.
עם יח כזנק, כן, כי לא אומרים סיביר, אלא אומרים סיבירי, או יח כזנק, לא, זה נקרא יח כזנק.
זה חשוב, שתיתנו קצת כבוד לאלו שהביאו אתכם לעולם.
אז שוב מדברת אשתו של סלק, כי אחר כך אתם לא תזהו את הקולות. וכיוון שנשאלה שאלה אם ביקרנו באזורי המגורים והמקור שממנו באו ההורים, אז שני הוריי הם מוורשה. וזה כשלעצמו כבר אומר לכם משהו.
איך לא?
אז למעשה הם היחידים ממשפחות מאוד מאוד גדולות שברחו, כי הם היו היחידים שלא היו נשואים, לא אמא שלי ולא אבא שלי, ב-39. כל יתר האחים שלהם, והיו להם רבים, היו כמובן עם משפחות וילדים רבים, כי הם משני צדדים היו חרדים. ולי בכל אופן זכור, א', אין ספק שהם לא ידעו את עומק ההרס והרצח כל עוד הם היו ברוסיה. ב-46 חזרו, אני תינוקת כמה חודשים על הידיים, אח שלי בן 5, אמא שלי החזיקה אותו ביד, שמעה שמועות, היא לא האמינה, היא אמרה, אני נוסעת לוורשה לבית שלי ולה איתנו, עם הילדים, התינוקת, נסעה לוורשה. הגיעה לוורשה, ובאמת הטראומה שהיא ראתה, וורשה הייתה מחוקה לחלוטין, שום דבר לא נותר בה, וכמובן, והמשפחה, היא הייתה בהלם גדול, וזכור לי, כי היא לא ידעה. היא לא ידעה איך זה יכול להיות, שאותה משפחה ענקית שהייתה לה, נעלמה. וזכור לי שכל השנים, מאז שאני זוכרת את עצמי, אמא שלי הייתה בוכה כל הזמן ומספרת לי, כי ילדה בת מ-4 זוכרים, כמה שכולם נרצחו ונרגו, ולי זה לא היה ברור, כמובן שזה יצר לי טראומות אולי עד היום, אבל דבר אחד, זיכרון אחד, ב-57, כשעמדנו לעלות לארץ, אבא שלי אמר, אני מוכרח לעבור דרך ורשה, ואני רוצה להראות לך את המקומות שבעצם גרנו, שם היה הבית שלי, שם נולדתי, כל הדורות בוורשה, וכמובן התחלנו להסתובב באזור רחוב גרויצקה ורחוב מאיפה שהוא בא, שהיה היום זה רחוב ראשי יפה וענק בוורשה, ועוד מספר רחובות שאני לא זוכרת כרגע, והוא לא הצליח למצוא בדיוק את המקום. והוא סחב אותי למקום הזה, ותוך כדי זה ב-57, כשכבר הייתי בת כמעט 12-11.5, ותוך כדי הטיול הזה בוורשה, הוא סיפר לי את מה שהנאצים עשו, כי כבר הייתי מספיק גדולה בכל זאת כדי לקלוט. ואני זוכרת שמהמקום הזה יש לי חרדה, אני חושבת החרדה הקיומית שלי באה בדיוק מהרגע הזה ומהמקום הזה. לא יכולתי להאמין, ונתפסתי לפחד עצום, אמא שלי לא באה איתנו, כי אני לא יודעת, אולי היא לא רצתה, לא זוכרת מה, ואז אמרתי, אני רק רוצה לברוח משם, רציתי לברוח מהמקום שהוא לא ידע בדיוק איפה היה הבית שלו, כי היו כבר בניינים וככה. לפני כ-5 שנים שנסענו לוורשה, עכשיו אמא שלי באה משפחה מאוד 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 עשירה, והיו לה הרבה כתובות וסיפורים על איפה היו הבניינים והרכוש וכך הלאה, עשינו עם שלמה טיול ברחוב גרויצקה, שבה היה לי מספר כתובות, ששם בעצם זה היה בניין של אמא שלי, ושם זה היה פיקרניה של אמא שלי, ואיפה שהקולנוע היה, של אבא שלי היה גר, וכך הלאה, עשינו טיול כזה, והתיישבנו בבית קפה תחת איזושהי כתובת, שבעצם אמרתי, זה שלי, הבית קפה מאוד יפה ונחמד. וזה המקור של ההורים, שזכר נמחק, של כולם משפחה עצומה. זהו, תודה.
גם אמא שלי מוורשה, אבל אמא שלי לא מהשכונות היוקרתיות, אלא איפה שהיה אחר כך גטו ורשה. אוליצה נלפקי, אוליצה נלפקי. ואמא שלי הייתה פעם אחת בוורשה, מאז המלחמה, כשהיא חזרה מרוסיה, עצרה בוורשה והלכה לרחוב נלפקי, וזה היה... והתחילה, זה היה הבית שלה, והתחילה לחפור, והיה נדמה לה שמצאה את המכונת תפירה של אמא שלה, והתמוטטה ולקחו אותה, ומאז לא חזרה יותר לוורשה.
אני... להגיד?
כן.
היה משפט אחד שאמרנו על מיכה ומייטלס, צוני ומישלי הוא טלס ומישלי הוא מייטלס.
הנה, הוא זוכר משפט נפלא.
תודה רבה.
אני אחזור בכל זאת לתקופה של מלחמה בהורים ומקומות שהם נולדו. הורים שלי מוצאים מהנצ'ין, עיירה ש-80% מהעיירה היו יהודים. הנצ'ין. ליד קלץ. עכשיו, כשהייתי...
קלץ.
כשהייתי לפני שנה בפולין, שמעתי מאחי שיש ספר על יהדות הנצ'ין. וביקשתי ממרילה אם היא יכולה למצוא לי את הספר. היא שלחה לי את הספר. קיבלתי אותו ומצאתי שם גם... את השמות של ההורים שלי מוזכרים בספר הפעילים של המפלגה הקומוניסטית זוב ברק פוזיצקי. כן, בפולנית, ספר בפולנית, כל היסטוריה של חנצ'ין מימי הביניים.
יש פה בספר
ומכל העיירה הזאת של בערך 14,000 תושבים נשארו רק 10 משפחות ששרדו מלחמה.
כמה היו בעיירה?
14,000 בערך. אז נשארו 10, לא משפחות, 10 אנשים. המפגש... המפגש שלי אוקיי המפגש שלי עם השואה היה די מוקדם בגיל 6 או 7 מצאתי על השולחן, שההורים שלי שכחו להחביא את זה, תמונות ישר אחרי השחרור של אושוויצים. הגביעות, הרימות של גביעות. והתמונה הזאת חקוקה בזיכרוני כל כך חזק, זה היה בשביל שוק נוראי לראות תמונות האלה. וזה בעצם... ליווה אותי כל החיים, את ההבדל ביני ובין הפולנים. בשבילם זה היו סתם, ובשבילי זה היה המשפחה שלי. לאבא שלי היו 11 אחים ואחיות, אותו דבר לאמא שלי. לא נשאר אף אחד ממשפחה. יש לי תמונה של המשפחה, זה נראה כמו גמר בית ספר. המון אנשים. איש לא נותר. עכשיו אני רוצה עוד להמשיך בעצם למה אני נשארתי בארץ. אחי ניסה לשכנע אותי שאני אתחבר אליו, סידר לי עבודה בארצות הברית, כי אנחנו בתחומים דמים. בדרך מפולין לארץ אנחנו עברנו דרך דינה. וכשהלכנו ברחוב בדינה, ניגש אלינו איש ענק, ושואל, אתם בגרמנית, אתם יהודים מפולין שנוסעים לפלסטינה? אנחנו אמרנו, כן. ואז הוא התחיל לקלל אותנו בפולנית. חבל שלא... אבל שחיטלר לא הרג את כולכם. הוא כנראה היה אחד ממשתפים שברח לאוסטריה. ועמדנו מולו, הסתכלנו שמאלה וימינה, מה לעשות איתו? האיש היה ענק, איזה 2 מטר גובה.
הוא היה שיקור?
לא! הוא לא היה שיקור. ואז אני אמרתי לעצמי, אני... לא רוצה להיפגש עוד הפעם בשום מקום בסיטואציה דומה. ואז אני עד היום הזה נשארתי פה ואני לרגע לא מצטער שלא בחרתי מקום אחר. אודות לי, זאת אמה. רק אודות לך, אמרו לי, אנחנו עוזבים את החבר.
אז תודה רבה. תודה רבה. עכשיו המעגל נפגר. אתם הלכתם
לצורפתית. סליחה, מי מהם למד צרפתית? אתם זוכרים את המורה לצרפתית שהייתה נכנסת בדלת עם מרברות? כן.
אודות לי, זאת אמה. רק אודות לך, אמרו לי, אנחנו עוזבים את החבר.
אז תודה רבה. תודה רבה. עכשיו המעגל נפגר. אתם הלכתם לצרפתית.
סליחה, מי מהם למד צרפתית? אתם זוכרים את המורה לצרפתית שהיית
aften og velkommen til Radio Shalom og Klesmerhjørnet. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på kabel. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag kl. 16. Om også lytteadressen 30 er vi ikke med sig musik, jødisk smalsmusik, så det må vi høre lidt mere om.
Ja, jeg var lidt i tvivl om, hvad jeg skal spille i aften, men så heldigvis fandt jeg nogen CD. Som sagt, i Budapest, en CD, der hedder The Jewish Songbook. Ja, den jødiske songbook, det er en slags jødisk musikkanon. Hvem har ikke lyst til at høre igen og igen Maidish Imame? Det er som sagt musiksfærd. Hvorfor man lige er kanonisk, der man...